company. הטענה המרכזית, את היסוד המרכזי של האיגרת למדנו, אבל בשל העובדה שמופיעה פה טענה די מרחיקת לכת של הרב קוק שמופיעה בכמה מקומות, מה שנקרא, לא יודע אם שמעתם את המינוח הזה, קבלת האומה, שזה נושא מאוד מאוד מרכזי במשנת הרב קוק, אז החלטתי להמשיך את האיגרת, למרות שבדרך כלל אנחנו לא לומדים איגרת עד הסוף, אנחנו לומדים את הרעיון המרכזי, ולאחר מכן אנחנו ממשיכים הלאה, אבל כיוון שמופיע פה משהו מאוד מאוד עקרוני, אז לכן אנחנו נעסוק בהמשך הזה, ובאמת יש פה דבר שהוא מאוד מאוד גדול. אבל נזכיר לעצמנו במה עוסקת האיגרת. האיגרת עוסקת בניסיון להסביר ליבץ שתי טענות. טענה אחת, א', עצם העובדה שהמושג תורה הוא לא רק הלכה, ושמול ההלכה יש מקבילה של אגדה, של נבואה, של עולם שלם ומלואו שצריך ללמוד אותו. שתיים, להסביר שזה מצד מצוות תלמוד תורה. שתיים, מצד השאלה עם מה אנחנו מתמודדים עם אתגרי הדור, ראינו בפעם הקודמת את האמירה של הרב קוק, עם אתגרי הדור אנחנו לא מתמודדים בעזרת, לא בעזרת רמב״ם ולא בעזרת רי. השאלות שלנו אחרות, הפילוסופיה שלנו אחרת, התשובות שלנו אחרות וכדומה. אבל היכולת לייצר משהו חדש, משהו אחר, משהו שמופיע, היא קיימת רק כאשר אתה ממלא את עצמך בידע, בתסיסה, בדורות קודמים, בכל המידע הזה שנמצא מתוכך, וזה בעזרת, כלומר זה אבני הבניין שבעזרתן אתה מוליד את היכולת להתמודד עם שאלות הדור, עם שאלות חדשות וכדומה. אני אתן דוגמה לאמירה מאוד נועזת של הרב קוק לא כאן, האמת היא שהיא, אני לא יודע אם אתם מכירים מה זה לנבוכי הדור. הרב קוק, כשהוא עלה לארץ, כתב ספר שנקרא לנבוכי הדור. זה אחד היצירות הראשונות הראשונות שלו ביפו, שהם נגנזו, שהוא עצמו לא הוציא אותם לאור. והשאלה הגדולה היא למה הוא לא הוציא לאור. השאלה היא האם הספר הזה שונה ממשנתו או לא שונה ממשנתו. ממש היא נתונה במחלוקת גדולה. לאחרונה אגב הוא יצא לאור. לאחרונה הוא יצא לאור. הספר שנקרא לנבוכי הדור, והציס את העולם, זאת אומרת, בשל העובדה, אני רק אראה את הקוריוז, כן? כלומר, בשל העובדה שמה שכתוב בלנבוכי הדור כל כך שונה מפרשנויות של חלק מהקנאים הגדולים של משנת הרב קוק, הם פתאום התחילו להתבטא במינוחים אקדמיים. כלומר, הרב קוק מוקדם, זה האב אמינה, ולאחר מכן יש הרב קוק מאוחר, שהוא המסקנה, כן? כלומר, זה ספר שגרם לציסה מאוד גדולה, אם כי היא נכבטה, כי לא יודע למה. אבל עכשיו הוא יצא לאור, ואני מניח שהציסה הזאת תתעורר מחדש. אבל אני רוצה לומר, בעיניי, אחד הדברים, כדי להדגים את הטענה של הפעם הקודמת, מה זה נקרא, למה יש לנו חשיבות עליונה ללמוד את הראשונים, כדי להתמודד עם שאלות הדור, ולאחר מכן נגיע לתוספת שאנחנו לומדים היום. כן, מה? את לנבוכי הדור? בוודאי. מה, בכל הספר? זה פרקים פרקים, זה התמודדות. הנה, עכשיו אני אגיע לך. אוקיי, אני אתן לך דוגמה מאוד מרתקת. הדוגמה הזאת לכשל עצמה היא מספיקה בשביל זה, בשביל הקוריוז. אני באמת, אם כבר, אני לא רציתי להגיד זה, בשביל הקוריוז, כשהספר הזה הודלף, הודלף בטעות, זאת אומרת, מי שהיה לו כתב יד, שבעצם כתב את הדוקטורט הזה, הרב שחר רחמני, שלח את זה לחבר, אבל החבר חשב שזה להפצה, ואז זה התחיל להיות מופץ, ושזה התחיל להיות מופץ, אז אני רק יכול לומר שזה התחיל להיות מופץ כדי שתבין את העוצמה, היה כתוב, אתה יכול למצוא את זה באינטרנט, באינטרנט לא נמחק, הוא קיים עד היום, לנבוכי הדור מוכיח הוכחה חד משמעית, שהפרשנות של הרב קוק מבית המדרש של שיבת פתח תקווה נכונה. לא אני כתבתי את זה, אל תדאגו וכדומה, בניגוד להר המור. בניגוד לאמור, אז איזה עוצמות יש שם? עכשיו, אני לא אומר שהמשפט הזה נכון. שלא תחשבו לרגע שאמרתי שהמשפט הזה נכון, אני רק ש... והנה אני אתן לך עכשיו דוגמה מרחיקת לכת. מה עשו בעצם הרמב״ם, רס"ג, הראשונים וכדומה, לדעתו של הרב קוק? הפרויקט הגדול שלהם היה לאפשר לקרוא את התורה בעיניים פילוסופיות. כלומר, התורה, על פי פשטה, מנוגדת לפילוסופיה. מנוקדת לגמרי. ויער ישראל את היד הגדולה. מה זה? אורים, פרשת שבוע, אורים ותומים. מנוגדים לפילוסופיה. וירד השם על הר סיני, וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. מה זה? צלם אלוהים. נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. אתם מסכימים שזה מנוגד לגמרי לפילוסופיה האריסטוטלית? מסכימים? מה עשו הראשונים? הראשונים לימדו אותנו לקרוא את התורה בעיניים פילוסופיות. כלומר, זה ביטויים מושאלים. כלומר, ויד זה לא יד, צלם לוקים זה לא צלם. אגב, צלם לוקים זה הפרק הראשון במורה נבוכים, כדי שתבינו את עצמת הבעיה. לקדוש ברוך הוא אין צלם. איך אתה יודע שאין לו צלם? הרי כתוב שיש לו צלם. תשובה, מה? מי אמר שאין לו דמות הגוף? לא נכון. בתורה יש לו דמות הגוף, עיני השם, וייר ישראל את היד הגדולה, יש לו יד, יש לו רגל, יש לו עיניים, יש לו הכל. איך אתה יודע שאין לו גוף? תשובה, כי לא יכול להיות לו גוף. איך אתה קובע שלא יכול להיות לו גוף? זו הנחה פילוסופית. ואז, בשל העובדה שזאת הנחה פילוסופית, באו הפילוסופים והראו שאפשר לקרוא את התורה. הרי הרמב״ם, הדוגמה הכי קיצונית ברמב״ם לעניין הזה, הרמב״ם אומר, שלו הפילוסופיה הייתה מוכיחה שהעולם קדום, כן, שהעולם הוא מאז ומעולם, הייתי מצליח לקרוא את פרק א' בספר בראשית שאומר שהעולם קדום ולא נברא, נכון? ולא מחודש, סליחה, לא, ולא נברא ולא מחודש. זאת אומרת, מה בעצם הפרויקט? הפרויקט הגדול שעשו הפילוסופיה, הם אפשרו לאדם שמקבל את הפילוסופיה לקרוא את התורה בלי לגלות, לא רק שאין סתירה בינה בין התורה לפילוסופיה, אלא שהתורה היא פסגת הפילוסופיה. נכון? זה מה שהם עשו. תחשבו לעומק. ואז הם יכלו, אני היום יכול לקרוא, ואינחם השם אל אשר עשה את האדם, איך אפשר לקרוא כזה דבר? ואני יכול לקרוא את העובדה שיש בחירה חופשית מצד אחד, ומצד שני הקדוש ברוך הוא יודע מראש את כל מה שיקרה, וכן הלאה, כן? כל הסוגיות הפילוסופיות שאתה מכיר. אבל זה היה הפרויקט שלהם. כותב הרב במורה נבוכים, מה הפרויקט של הדור שלנו? הפרויקט של הדור שלנו הוא לקרוא את התורה בשפה מוסרית. לקרוא את התורה בשפה מוסרית. כלומר, מה שמטריד אותנו היום, זה כל כך מתאים לאיגרת קוף מנטט. אומר הרב קוק, השאלות שלנו היום הן אחרות. אף אחד מהיושבים פה לא מוטרד מהעובדה שכתוב בתורה, שיש יד השם, עיני השם, רגלי השם, אחרית את אחוריי, פניי לא יראו, צלם אלוהים. לא ראיתי אף אחד מוטרד מהנושא הזה. אבל כל אחד מהיושבים פה מוטרד ממחיית המלאק. כל אחד מהיושבים פה מוטרד מהעובדה שבסיפור של קין והבל, מי נשאר ומי נעלם? הבל הצדיק נעלם וקין נשאר. מה זה? כל אחד פה מוטרד מהרבה מאוד שאלות של מוסר ושל צדק בתמורה. ואותו פרויקט, כך הוא כותב במורה נבוכים, מה שעשו הראשונים כדי לאפשר לקרוא את התורה בצורה פילוסופית, צריכים אנחנו לעשות היום כדי לאפשר לקרוא את התורה בצורה מוסרית. אתה מודה שזה פצצה? אם שאלת מה, אתה מבין? אתה מודה שזה אמירה מאוד מרחיקת לכת? מאוד מאוד, הלוואי ומישהו היה מרים את הכפפה. הלוואי ומישהו היה, במידה מסוימת הרב מדן מרים את הכפפה קצת. אבל גם כן, רק קצת. כן, לקרוא את התורה בעיניים מוסריות. זה לא פשוט. עכשיו, למה זה קשור לאיגרת שלנו? עכשיו אתם מבינים את הטענה שלמדנו בסוף השיעור הקודם. מי חולל את הרצון לפרק, תבינו את קו המחשבה של רב קוק, אם אני אנסה לתאר, יש פה איזה תוש? לא משנה, אז תנסו לצייר אותו בראש. יש תורה, באו הראשונים ולימדו אותנו לקרוא אותה בתורה פילוסופית, באו אנחנו ולמדנו את הראשונים שלימדו את התורה בצורה פילוסופית, ואלה הם לא השאלות שלנו ולא התשובות שלנו, אבל אלה הם אבני המידע ואבני ההשכלה ואבני הידע שיש בתוכנו, ועכשיו אנחנו בשלים להבין שיכולה להיות משימה רוחנית תורנית לקרוא את התורה בעיניים מוסריות. האם למדנו את זה מהראשונים? התשובה היא כן, אבל לא באופן ישיר. מהראשונים למדנו את עצם העובדה שהפרויקט הוא לקרוא את התורה בעיניים שצריך לקרוא את התורה בהם, ואנחנו עושים לפרויקט הזה העתקה לתקופה שלנו, ואומרים שצריך לקרוא את התורה בעיניים של המוסר. כן.
השאלה הן על הזרים והן על המשימה שהרב קוק מציב לנו, היא כמה אנחנו הופכים את התורה לכלי ביד היוצר או לומדים ממנו.
בשבת פרשת חזון 1305 הטיל הרשב"א חרם על אלה שעושים את התהליך הזה בגלל הטיעון שלך. אבל על זה כבר שזה נושא לשיעור אחר. אוקיי? כלומר, אם חרם הרשב"א, נדמה לי זה בשו"ת הרשב"א, זאת אומרת, כרך א', ת', צדיק ה', צ', צדיק ו', זה כזה ארוך, אבל הרשב"א בשבת פרשן חזון, בדיוק התמודד עם השאלה שלך, והטיל חרם אל מי שעושה את הפרויקט הזה. אבל לא לחלוטין. הוא אמר, אסור להתחיל את הפרויקט הזה לפני שמילה שאסוף עסקים, וראי מגיל 25, וזה סיפור שלב, אבל זה באמת, זה לוקח אותנו לשיעור אחר. כן? כשאני מלמד את הנושא הזה, כלומר, גם כשאני לומד לעצמי, מה היה הפרויקט של הראשונים? אני לא יכול שלא ללמוד אותו בלי חרם הרשב"א. כלומר, השאלה שלך היא שהביאה את המצאצאי הרשב"א אולי, לא יודע, כן? אבל שבת פרשת חזון 1305. ממש, זה, שם הוטל החרם הראשון, בדיוק בכלל הסיבה שאתה מונה. אגב, החרם החזיק רק מעמד שנה וחצי, כי ב-1306 היה גירוש יהודי צרפת, וכל העולם בכלל, למי היה ראש בכלל לריב תיאולוגית. אבל הבעיה היא בעיה מאוד קשה, וכפי שאמרתי, הבעיה הזאת, אגב, היא קשורה לפרשת שבוע, כי איך לקרוא את האורים ותומים? בדיוק על זה הטיל הרשב"א, הרשב"א הטיל חרם גם על פרשת, על קריאת פרשת תצווה של אורים ותומים בצורה, אבל שוב, זה לא הנושא שלנו, בסדר? אז מה למדנו עד עכשיו מבחינת האיגרת? אם אני מסכם, הטענה של הרב היא כזאת. יש צד רוחני גדול בתורה שחייבים ללמוד אותו. הצד הרוחני הזה שבתורה לא מתמודד עם שאלות דורנו. הצד הרוחני הזה שבתורה קודם כל הוא תלמוד תורה בהיקפו הגדול, הרחב והאמיתי. התורה היא גם הלכה וגם כל העולם הגדול הזה. מה זה יעזור לנו להתמודד עם בעיות דורנו? לא באופן ישיר, אלא את אותה תבנית של התמודדות עם שאלות דורם שעשו הראשונים, אנחנו נוכל לקחת מהם את העוצמות שלנו להתמודד עם שאלות דורנו בדור שלנו, אוקיי? אז הטיעון עכשיו ברור ושלם. אז אם כן, בואו נתחיל את הפסקה שבה נעצרנו, הפסקה האחרונה בעמוד. אין אנו יכולים להעלים עין מכל הצעקה המרה שצבחו גדולי העולם, בין המקובלים, בין הפילוסופים, בין בעלי המוסר והעבודה, על העזיבה הרוחנית. כן, כלומר, אומר הרב, אתם שמים לב, חוזר קודם כל לטענה העקרונית, זה חלק בתורה, מי לא צעק, גדולי עולם צעקו על זה, המקובלים, פילוסופים, בעלי המוסר, בעלי עבודה, איך אתם לא לומדים את החלק הזה בתורה? איך אתם לא לומדים? על העזיבה הרוחנית, אומר הרב, יסוד הקובלנה איננו מוצאים בתורה ובנביאים ובכתובים, וזה חזל כולם. לא הם המציאו את זה, כבר בתורה. במה עוסקת התורה? התורה עוסקת רק בהלכה. היא לא עוסקת במוסר, במידות, במחשבה, באבות, בסיפורים, בנבואות. תראו איזה, מה הפרופורציות של התורה עצמה ושל התנך עצמו, בין החלק ההלכתי לבין התחומים האחרים. אז איך אפשר לא ללמוד אותם? זה צווחה, אומר הרב. הלאה, דת אלוהים, אהבתו ויראת הרוממות הבאה מתוך הכרה וידיעה משובצת ברגשות חיים ומלאים המתחדשים לבקרים, הוא היסוד הפנימי לכל העולם כולו, לכל החיים, לכל המטרות של כל התורה והמצוות, של כל התלמוד וההלכה. אם הוא כאן, אשר אם הוא כאן, הכל כאן. שמים לב? כלומר, הרב כותב פה, זה שיר הלל בין החזקים ביותר של הרב קוק לקריאה לכל אחד מאיתנו, וזה מלפני 100 שנים, ללמוד את התחומים הרוחניים שבתורה. בזה אנחנו קודם כל נפגשים, שימו לב שבינתיים הוא לא דיבר בכלל על שאלת התמודדות עם שאלות דור, הוא לימד דיבר על לימוד התחום הזה קודם כל. עכשיו הוא מתחיל לנתח את הדור. הסיבה אשר הניע את לב מהרסי העולם לקצץ בנטיות ולהפוך את הקערה בהחשת הקבלה בפנימיותה, היא רק מה שנחשך העולם מדי דור ודור מכל מאור פנימי הבא דרך צינורות הרוחניות. שוב, מסכם הרב פה במשפט אחד את מאמר הדור. למה באה הכפירה? למה קיצצו בנטיות? למה כל החבר'ה הנפלאים שאני רואה בעלייה השנייה כולם בועטים בתורה? בשל העובדה שאנחנו נושאי התורה לא עסקנו בנושאים שמרתקים את העולם. אנחנו עסקנו רק ב, אני יודע מה, אמרתם שאתם עומדים קידושין? באין שליחות לדבר עבירה. כן, או ב, אני לא יודע מה, בפרק שני כבר לומדים?
כן.
בשליח שמסר לשליח, האם יש שליח שמסר לשליח, האם זה אותו דבר בגט ובחליצה וכן הלאה. בזה עשינו, מילים נמסר לשליח. עכשיו, שום לב, שלא יהיו יבנות, הרב אמר שחייבים לעסוק במילים לא נמסר לשליח. זה בהחלט דבר שהוא מאוד, מאוד משמעותי, זה חלק בלתי נפרד מן התורה, אבל לא רק. וברגע שהעולם התורני עוסק רק בתחומים האלה, זה ניתוחו של הרב קוק, כולם קיצצו בנטיות. על כן, חדלה האהבה מתוך מיעוט הידיעה, ומתוך יבושת הרגש פסקה החיבה, ומתוך שנתבטלה האהבה יצאה הרשעה לקצץ את חבלי היראה, היראה שנעשו למעמסה, ולא מצא על זה יכולת כי אם בהחשות רשעיות וביריות. ואם הייתה האהבה נמשכת מתוך קדושת הנפש וחיבורה לאורה של תורה, על ידי כוח ההיגיון הרוחני המתחבר עם עומק ורוחב של ההלכה המעשית, לא הייתה בה כלל לידי מידה זו, וממילא הייתה מרגשת שהפיכת הסדרים שלה בהצעת הדורות שעשתה אותם פלסטר, לא יועילו כלל להפר חוק ולנתק מוסרות. כלומר, כאן הרב עכשיו מתחיל להיכנס לתוך סוגיה אחת ספציפית שבשבילה אנחנו קוראים את המשך, את המשך ההיגרת. אומר הרב, אם באמת, הרי הטענה המרכזית של הכפירה או הטענה המרכזית של החילון הוא בעצם ניתוק מסורת הדורות, בעיקר על כלומר הרב כאן תוקף את, מנסה להתמודד עם השאלה, עם אחת מטיעוני הכפירה המרכזיים, טיעוני השאלה האם התנך הוא באמת דבר השם, טיעוני השאלה האם הייתה מסורת בתוך בעל פה, האם בעצם זה סתם מניפולציות שחכמי התורה שבעל פה המציאו זה ודרשו את זה על פסוקים ואין לנו שום מסורת וכדומה. והטענה של הרב קוק היא מאוד מאוד מרתקת. הרב אומר, אתם לא מבינים את שורש הבעיה. אנחנו שומעים התקפות של ביקורת המקרא, של ביקורת התלמוד וכדומה, וחושבים שאם יהיו לנו תשובות טובות, אנחנו נוכל לענות. הרב טוען באותם שנים, גם בספר עד היקר, אתם לא מבינים את הבעיה. השאלות לא מתחילות מהשאלות, יש לנו תשובות מצוינות, אבל הן לא רלוונטיות. היא ממש 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 לא רלוונטית. והוא תכף ידגים את זה. אומר רב, הבעיה מתחילה קודם כל בשאלת האהבה. אם יש אהבה וקרבה ודבקות, והתורה הזאת מדברת אליך, אז אם השאלות תסתדר. אם אין אהבה, אז אפילו אם יהיו לך תשובות מצוינות, הם לא ישנו שום דבר. זו טענה שמופיעה אצל הרב קוק הרבה מאוד פעמים. הרבה הרבה מאוד פעמים. כאשר הוא, כלומר, הניתוח שלו אומר ככה, אתם חושבים שהאנשי ההשכלה או אנשי המורדים או אנשי הכפירה מרדו בגלל שהיו להם שאלות ענקיות שאין עליהם תשובות? שטיות. שטיות. יש בי, באמתחתי, אומר הרב קוק, ובעדר היקר שנכתב ממש באותם שנים, הוא כותב את זה עוד יותר רחוק, תשובות די מרחיקות לכת. באמת די מרחיקות לכת ש... שאנשי הכפירה יסמכו בהם. וזה לא רלוונטי. זה לא רלוונטי. ולמה זה לא רלוונטי? כי לא הכפירה הולידה את השאלות, וממילא לא התשובות יולידו את האמונות. מה שהוליד את הזה, זה יובש. מה שהוליד את הכפירה, את הריחוק, זה יובש. זו עובדה שתורה לא מדברת. זו עובדה שבכלל לא עוסקים בנושאים שמעניינים אותי. ולכן, מה שיחזיר את הדבקות בתורה, לא יהיה אם יהיו תשובות טובות, אלא אם התשובה תהיה, אם התורה תהיה חיה מחדש. זו טענה מאוד מאוד יפה, ורוצה להדגים אותה. ובשביל הדוגמה, אנחנו לומדים היום את האיגרת, ועכשיו אנחנו לומדים את הדבר המאוד מאוד חשוב. אומר הרב כך, למשל, כלומר, את הטענה הזאת עכשיו הרב מדגים. למשל, כשם שלעניין קדושת שמירתנו את יסוד שיעורי התורה, אין לנו שום הפרש אם השיעורים הם הלכה למשה מסיני כמסקנת הבבלי, או שבאמת הם תקנת בדין של יבץ, וכשפתם שדברי הירושלמי דרש פאה, לדעת רבי יונה ורבי הושעיה. מפני שעיקר הכל, זה המשפט המרכזי הדרמטי, היא קבלת האומה, ומתוך קבלת האומה, הננו מקיימים בטהרה גם דברים שהם באמת תקנות של דורות אחרים. כחד רבנו גרשום וכי תקנות שום וכי יוצא בזה. כן, אין לנו הפרש בדבר ייחוסנו בקדושת אמונתנו לתורה שבעל פה. בין אם נחתמה המשנה בדורות קדמומים או אחרונים, וכי יוצא בזה התלמוד. אלא שהלב הקשר המלא קדושה ואהבה לתורה ומצוות, הנובעת מתוך אהבת השם ודרכיו, המחוברת באהבת ישראל ובציפייה לישועתו ולכבודו על אדמת הקודש, אשר הפליא לו צור עולמים לנחלת עולמים, הלב הזה הוא רואה את הדברים בחוש ישר, ומוצא בקרבו ובהבנה פנימית את הסקירה הנאמנה בשלשלת הדורות והשפעותיהם הרוחניות. על כן לא יעלה על דעתו כלל לאחרת המוקדם כנראה, אף על פי שלא היה נוגע לעניינו כחוט השערה, והלב אשר נתרוקן מכל קודש מבקש טוענות, וחושב במומת זדונו אולי יקל לו לבוא למטרת הריסה על ידי הפיכת סדרי המעשים והדורות. כלומר, מהי הדוגמה שאותה הרב בוחן? הדוגמה שהרב בוחן אותה זו שאלת הכרונולוגיה, שיטת רבדים, או ביקורת המקרא. בעיקר שיטת רבדים של... להראות שבעצם המסורת היא נמצאת, היא משובשת, אנחנו אומרים שתורה למסיין מסיני, אבל בעצם זה נתחדש בימי היוונים, את ג' מידות שהתורה נדרשת בהם, מכירים את הטיעונים, הם בעצם מידות יווניות של קריאת טקסטים וכל מיני דברים שכאלה וכדומה. איך מתמודדים עם השאלה הזאת? אומר הרב קוק, הטעות מתחילה בכלל עם הניסיון להתמודד עם השאלה הזאת, כאילו שבגלל שאין תשובות לשאלה נולדה הכפירה, וכאילו שאם תאמרנה התשובות ולו הנועזות ביותר, הכפירה תיעלם. לא נכון. השאלות, הראיה, אומר הרב קוק, בעצם היסוד הגדול של היהדות זה קבלת האומה. זה משפט שהוא אומר, לכן אני רוצה פה להדגיש. כלומר, בסופו של דבר בעומק, בין אם זה נאמר למשה מסיני, ובין אם זה נאמר על ידי בית דין, בין אם זה נאמר פה, ובין אם זה נאמר שם, אפילו משה רבינו. בסופו של דבר, מה הופך את דברי משה רבינו למשהו שמניע אותנו? בסופו של דבר. תשובה אומר הרב קוק, רק אנחנו. הרי אם העם... לא היה רוצה לקבל את דברי משה רבינו, אז אפילו משה רבינו אמר את הדברים מהשמיים. אז מה? הראיה שלאור התנ"ך לא קיבלו דברי נבואת האמת, נביא האמת. אם העם היה הולך אחרי קורח, ולא היה משתכנע ממה שנאמר, מבליית האדמה הטביעה, אז בסופו של דבר, היינו היהדות הייתה ממשיכה מקורח. כלומר, בסופו של דבר, מה קובע מה הלכה? תמיד, שימו לב להערה שהרב נותן. למשל, אני אתחיל עם דוגמה זה. מי קבע שאסור לאמוראים לחלוק על תנאים?
אמוראים.
למה תנאים, בטוח שלא התנאים קבעו שאסור לאמוראים לחלוק על תנאים?
כן,
זה
לא
היו. לא, אבל לא רק זה, גם אם היו אמוראים. אתה לא יכול לקבוע שלא יחלקו עליך. אני עכשיו מודיע, כל מה שאני אומר אסור לחלוק עליי. איזה פרצוף אתם תעשו? זה גזוק, זה מה? כלומר, מה שנתן מעמד למשנה ולתנאים הייתה ההחלטה של האמוראים לתת מעמד למשנה ולתנאים. זה קבלת האומה. מה הפך את השולחן ערוך לשולחן ערוך? תשובה. קבלת האומה. ואם האומה לא הייתה, והאומה האמת היא קיבלה את השולחן ערוך למחצה לשליש של רביעי. ספרדים קיבלו ככה, אשכנזים קיבלו את הרמ"א, לאחר מכן באש"ח והת"ז והשכי תשובה והמשנה ברורה וכדומה. כלומר זה בין. בסופו של דבר מי שקובע הוא לא שאלת ההשתלשלות האמיתית, היסודית, המדעית, המחקרית, אלא מי שקובע בסופו של דבר זו השאלה, האם אנחנו מקבלים על עצמנו את זה, או לא מקבלים את הסיפור הזה על עצמנו. זאת השאלה. זו אמירה מאוד נועזת מצד הרב קוק. כי הרב קוק בסופו של דבר מפנה את זה, אנחנו לפעמים חיים באיזושהי מין תפיסה נאיבית, שהתפיסה הנאיבית הזאת באה ואומרת, כיוון שהנביא אמר את זה, אז בגלל זה זה קיים. ולמה זה נאיבי? זה נאיבי בשל העובדה שאם אנחנו לא היינו, הדוגמה, אתם יודעים, אנחנו מקבלים להם מגילת אסתר, זו דוגמה מאוד יפה. מי קבע שמגילת אסתר היא בתנך? תשובה, אנחנו. ואם היינו קובעים שמגילת אסתר לא בתנך, אז הייתם יודעים על מגילת אסתר בדיוק כמו שאתם יודעים על ספר צוואת השבטים. לא יודע אם שמעתם את זה פעם. כן, או על ספר אחר של ספר היובלים. תודה. מי קיבל, זאת אומרת, אומר הרב קוק, כל המחשבה כאילו האמת המדעית ההשתלשלותית היא בכלל זאת שנתונה לדיון, ולכן הכפירה באה כי אין תשובות טובות בתחום האקדמי להוכיח ש... עזוב, זה בכלל לא הנושא. הנושא מתחיל בדיוק מההיפוך המוחלט. הנושא מתחיל, אומר הרב קוק, קודם כל, האם יש לך זיקה למסורת, אהבה של המסורת, רצון בה, ורצון לחיות לאורה, והיא מרוממת אותך, והיא נוגעת בך, והיא מפתיעה אותך וכדומה. עכשיו מתחילות התשובות לשאלות, צריך גם לתת תשובות לשאלות. אנחנו לא עוצמים את העיניים לחלוטין. אבל צריך להבין לעומק את העובדה שמה שבסופו של דבר קובע מהי ההלכה, מה הם יוגים לקרי אמונה, מה היסודות הלכן ולכן של כל דבר, בסופו של דבר, זו שאלה של קבלת האומה. אם האומה לא הייתה מקבלת את... אגב, קבלת האומה גם עולה ויורדת. אם מישהו היה מצטט לפני 20 שנה את רבנו, כן, אני מקבל לרב נחמן ברסלב, היום מסתכלים עליו, והיה רב נחמן ברסלב הופך להיות בכלל חלק משיעור בכללי, בעיון. כן, וכדומה. כלומר, הדבר הזה הופך להיות... אגב, הדוגמה הטובה ביותר זה הרב קוק עצמו. הרב קוק עצמו, סופו של דבר, אם לא היה הרב צבי יהודה, ואם לא היה מישהו שהיה... אם לא, אם הציונות... אם אנחנו עצמנו לא היינו מקבלים את הרב קוק על עצמנו, מה היה נשאר מהרב קוק? הוא היה מתעדה. כמו שהתעדה, אם אני מחפש מישהו באמת בסדר גודל... מפתיע, תשבו מה קרה לרב צודק ומה קרה לרב קוק. רב צודק פחות או יותר בתקופה די מקבילה לרב קוק, אפילו יש מאמרים שקוראים לזה שני כהנים גדולים, אבל לא היה, לא היה מי שיקבל אותו. מכיוון שלא היה מי שיקבל אותו, אז רב צודק נשאר לאבק על המדפים. היום יש לו קצת תחיית המתים, והרב קוק היה מי שיקבל אותו, וכיוון שהיה מי שיקבל אותו, אז קבלת האומה היא הקובעת. וברגע שאתה מבין את כל המציאות הזאת, זה, עכשיו הרב קוק מביא את כל הטיעון הזה כדוגמה, כדוגמה, כלומר זה מה שהוא כותב לרבי יצחק אייזיק הלוי. כן.
יכול להיות שבגלל זה לא אכפת לו שיפרשו את התורה בדרך המוסר או בדרך הפילוסופיה או בדרך כל דעת אחת שקבוע אחר מכן, כי לפי דעת הרב הפירוש של התורה שמתקבל בין יתר העם הוא הנכון.
במידה מסוימת כן, רק השאלה היא איפה זה והגענו לפוסט מודרניזם יותר קיצוני מאשר פוקו. כן, כלומר השאלה היא באמת מה צריך עוד לדובב את הרב קוק. אנחנו צריכים להיזהר מלהכניס את הרב קוק למטבעות שלנו. כן, צריך לדובב אותו קצת יותר, צריך לדובב אותו במקומות אחרים. אז באמת הרב, אז כל מה שאנחנו מפרשים בתורה נתפס אצלך כנכון? אז קבלת האומה היא הקובעת. זאת אומרת, ביטלנו לגמרי את הניסיון, את המושג של נכון, לא נכון, פרשנות. תבין, כלומר, האם, למשל, האם זה במקומות אחרים, הרב כותב, ראינו את זה, אגב, באיגרת אחרת, שההשגחה מלווה את קבלת האומה. זאת אומרת, ההופעה היא קבלת האומה, אבל כדי לפתור את הבעיה שלך, אז הרב קוק מאמין מאוד 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 גדול שההשגחה מלווה את קבלת האומה. אוקיי, אז זה כבר מתחיל לתת תמונה אחרת. לא, כן אכפת לו, לעבר, מאוד מאוד אכפת לו, רק מי משגיע, כן, כי בסופו של דבר מתברר שזה רצון ההשגחה. אז לכן, בשאלות כאלה צריך עוד הרבה יותר לדובב את הרב קוק. אתה מבין, צריך לקרוא אותו בכל המקומות שבהם הוא עסק. אבל תשומת הלב המאוד מאוד משמעותית לכך, שבסופו של דבר, מה שמעצב את ההלכה, זה מה ש, כפי שאמרתי, זה קבלת האומה. אני אתן דוגמה, זה נכון גם בהלכה אגב. אני חושב שאחת הדוגמאות המאוד מרתקות בהלכה לנושאים הזה, זה כל הנושא של אמירה לגוי בשבת. הפער בין מה שכתוב בגמרא ובהלכה, לבין מה שעושים, אני לא יודע כמה חבר'ה מחוץ לארץ יש פה, זה בעיקר שם בולט, אבל הפער, או היום זה גם בישראל מאוד, בגלל שיש הרבה מטפלים פיליפינים וכדומה, הפער הוא בלתי נסבל, בלתי נסבל אם אתה לא מקבל את משנת הרב קוק בעניין, כן? כלומר, בהלכה פחות או יותר אסור להשתמש בגוי בשבת בכלל. באמת, רק במצבים מאוד מאוד קיצוניים. והיום, כל פעם שנופל המזגן, הדבר הראשון שעושים זה שואלים, יש פה איזה פיליפיני בסביבה, כן? כלומר, הפערים הם, או בצבא, שלא לדבר על הגשש, שהוא גוי של שבת בשגחת הבדץ. כן, כלומר, אנחנו מוצאים כאלה, אני נותן את זה כדוגמה לכך שגם מה נחשב כהלכה ומה לא נחשב כהלכה, גם זה קבלת האומה. כן.
הרב קוק מביא את זה
כדוגמה
לשאלות
באמונה? לא, הרב קוק מביא את זה כדוגמה, שהשאלות, כדוגמה לטעות בזיהוי שלנו, אוקיי? כלומר, איך אנחנו מזהים ואיפה הטעות? אנחנו מזהים שיש שאלות מאוד קשות על התורה שבעל פה, ואנחנו חושבים שהתפקיד שלנו כרגע הוא להוכיח שהתורה שבעל פה באמת י"ג מידות שהתורה נדרשת בהם הם הלכה למשה מסיני. ואנחנו מנהלים את הוויכוח על המגרש האקדמי. אומר רב קוק, אנחנו לא מנהלים את הוויכוח על המגרש הנכון בכלל. אוקיי? הוויכוח צריך להתחיל קודם כל להתנהל, האם אתה מקבל את התורה שבעל פה? האם אתה רוצה בה? האם אתה משתוקק אותה? האם נולדה בך מתוך האהבה והלימוד של צדדי הרוחנים זיקה עמוקה? ואז הדבר הזה מביא את העובדה שאתה מקבל על עצמך את התורה שבעל פה, ועכשיו אתה מתחיל לחקור ולנסות להבין מה הייתה השתלשלות, מאיפה זה בא וכדומה, אבל בסופו של דבר מחטייסה אם זה כן יודגים ללמידות שהתורה נדרשת בהם או לא יודגים, כלומר אם זה הלכה למשה מסיני או לא הלכה למשה מסיני וכדומה, זה מטריד לך פחות. אומר הרב, כלומר הכיוון באיגרת הזאת, אני לא אומר שזה טענה יותר, אבל באיגרת הזאת אומר הרב, אנחנו לא מאבחנים את ה... למה הדבר דומה, אם אני צריך את המשל, בשעה שבא מישהו ואומר, אני יודע מה, אני לא... יש לי את הטענות, האלף, הבית והג' וכדומה, נגד הישיבה. כן, אני לא מסתדר בישיבה. ויש לי את הטענות, אלף, בית, ג' ד' וזה וכדומה. ואז, הרבה פעמים, אנחנו, נניח, המשגיח או ראש הישיבה, או מי שזה לא יהיה, מנסה לענות לטענות האלה עניינית. מה שאתה אומר פה, זה קר וכדומה וכדומה. והרבה פעמים הוא בכלל לא מבין שמה שהבחור משדר פה זה משהו אחר לגמרי, ושהשאלות הספציפיות הן בעצם נובעות מכך שבעומק הפנימי הוא בכלל לא נמצא פה. כן? לא, אני לא אומר את זה במתקפה, הוא לא נמצא פה. לא, אני כאן לא נמצא נפשי, כן? ולכן, אם יכול להיות שחיבוק טוב, כן? או יכול להיות ששיעור טוב, או שחוויה טובה, או משהו כזה וכדומה, תשבור אצלו איזשהו קרח. וברגע שהוא ישבור שכך, עכשיו הוא יכול להתמודד עם השאלות, צריך להתמודד עם השאלות. אבל זה, אתה מזהה לא נכון איפה נמצאת הבעיה. זה טענתו של הרב קוק. כן? בוא נקרא את זה רק שאני מסביר נכון. אני רק קורא, אני רק אקרא שורה וחצי, כדי שתראו את השורה שמתחילה במאה והמצוות. שורה רביעית, כן, בפסקה הזאת. אני קורא באמצע השורה. הסיבה אשר הניע את לב מהרסי העולם לקצץ בנטיעות ולהפוך את הקערה בהחשת הקבלה בפנימיותה, היא רק מה שנחשך העולם מדי דור ודור מכל מאור פנימי הבא דרך צינורות הרוחניות. על כן, קודם כל, חדלה האהבה מתוך מיעוט הידיעה, ומתוך יבושת הרגש פסקה החיבה, ומתוך שנתבטלה האהבה, יצאה הרשעה לקצץ את חבלי היראה שנעשו למעמסה, ולא מצאה על זה יכולת קיים בהכחשות רשעיות ובוריות. כן? כלומר, הנה התיאור של התהליך. התהליך לא התחיל מכך שבגלל שקיצצנו בנטיות אין לנו אהבה, אלא בגלל שאין לנו אהבה, ממילא קיצצנו בנטיות. כן? זה בעצם הטענה המרכזית של הרב. הוא מדגים את זה. הוא אומר, תראו, העיקרון של קבלת האומה הוא היהדות. ולכן, כיוון שהעיקרון של קבלת האומה הוא היהדות, השאלה כרגע ספציפית של שאלת ההשתלשלות ואיפה זה בא, והאם ההוקימתא באמת חכמים התכוונו לזה, או שהחכמים עושים פה מניפולציה, והאם זה באמת הסבר נכון של המשנה. כל השאלות הן שאלות שכבודם במקומה מונח, אבל אל תחשוב שבגלל שאין לך תשובה לשאלות האלה זאת הסיבה לכפירה. הסיבה לכפירה היא בדיוק להפך. בשל העובדה שהיהדות לא מספקת לך את מה שאתה מבקש, את מה שאתה מחפש, את הרצון, את האהבה, את הנפשיות, את הפנימיות, אז מתחילות כל השאלות. אז אתה לא מוכן להסתפק, ואתה אתה לא, אז אתה מתחיל לא לחקור, אז אתה מתחיל בעצם לפרק את הכל, וכשאתה מפרק את הכל ממילא מתמוססת האהבה. זו בעצם טענתו של הרב קוק. נזכור את ההקשר, כן? נזכור את ההקשר. ההקשר, כפי שאמרנו, הוא הטענה, המכתבו לרבי יצחק אייזיק הלוי. רבי יצחק הלוי, אם אתם זוכרים, בז ללימודי מחשבה ואמונה משתי סיבות. א', זה סתם דרושס, וב', לא, זה התמודד עם בעיות הדור. טענת הרב קוק, לפי מה שלמדנו, בדיוק להפך. א', זה לא סתם דרושס, אלא שזה מהות נשמתה של תורה, או חלק ממהות נשמתה של תורה. ושתיים, גם אני אומר הרב קוק, מאמין באמונה שלמה שזה לא יפתור את הבעיות של הדור. התהליך הוא בעל שני שלבים. אתה לומד את הצדדים הרוחניים שבתורה, ואז אתה מתמודד עם שאלות הדור מתוך יצירת זאת אומרת, החוויה המרתקת, המקרבת, המושכת, מלאת התשוקה לעסוק בדבר השם, ואז אתה בשל מתמודד עם שאלות ויכולות לך תשובות אפילו מרחיקות לכת. אפילו מרחיקות לכת מאוד, כמו למשל, באמת יכול להיות שאלות שהתורה נדרשת בהם אם לא הלכה למשה מסיני. אז מה? באמת יכול להיות שהשיעורים, ראיתם הוא מביא פה את המחלוקת בבלי וירושלמי, שהשיעורים הם לא כמו שהבבלי כותב, ממש אגב הדף היומי, נדמה לי השבוע, שזה הלכה למשה מסיני, אלא שהשיעורים זה בית דין כזה או אחר החליט אליהם. אבל זה לא מפריע לך, כי אתה לא נמצא בשאלה המחקרית, אתה נמצא בשאלה, בסופו של דבר, מה הזית, הביצה, הזה, הם, אלה, הם, 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 הם החיים שאתה חי בתוכם. והניתוח, אם אני מסכם עוד פעם, האהבה מובילה לאמונה ולהתמודדות עם השאלות, ולא התשובות לשאלות מובילה לאמונה ולקרבה האהבתית. זאת טענה מאוד מאוד מרכזית, שהיא מודגמת בנושא קבלת האומה. ברגע שאני אומר, הרב קוק מסביר את היסוד, בסופו של דבר מה שהופך את התורה לתורה היא מה שהאומה קיבלה על עצמה. ממילא השאלה המחקרית היא פחות רלוונטית. כן. רק מה שעה אני לא רוצה. אוקיי, אז עוד דקה.
למה כל כך
התרעמו
מהדבר הזה? הרי יש לו לצורך את מראה של תנורו של הכנאי, שכל דבר...
אבל א', בשל העובדה, אני אסביר ככה, משתי סיבות. ראשית, הרב קוק עצמו מכיר היטב כמובן את הגמרא של תנורו של הכנאי, אבל יש עוד 20 גמרות הפוכות. אל תתבלבל. יש 20 גמרות הפוכות. שיצא בת קול ואמרה הלכה כבית הלל, לכאורה ופסקו הלכה כבית הלל, וג' לוים עלו איתה מן הגולה, ויש רשימה ארוכה מאוד של גמרות, שלכאורה כן הופיע בת קול והופיע רוח הקודש, וזה באמת רוח הקודש כן מעורבת. אבל בית, הדבר השני, והוא יותר פנימי, יותר נכון, זה העובדה שהיא גופה של הרב. מה הניע את אותם רבנים? מה הניע את אותם רבנים? שהם יודעים שהקדוש ברוך הוא אמר X לעשות, להתאהב ב-Y. מה שניע אותם זה האהבה הגדולה, ומתוך כך קבלת האומה. זה, כלומר, להפך, דרכם הוא יכול באמת, כמו שאתה אומר, להוכיח את הטיעון שלו. אוקיי? לא, אני חושב שהם הצינו את הנקודה הזאת, וזאת השם, שבוע הבא נתחיל משהו אחר.